מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בוקר טוב, המערכת הפוליטית סוערת סביב החלטתו של שר הביטחון בני גנץ להקים ועדת בדיקה לפרשת הצוללות וכלי השייט. המטרה כמובן ראש הממשלה בנימין נתניהו. והסיפור הזה מביא את היחסים בין הליכוד לכחול לבן לנקודת רתיחה עד כדי פיצוץ, אבל צריך להזכיר כמה דברים בהקשר הזה שהמסקנה שלהם אולי זהה. בני גנץ הוא זה שאמר כמה וכמה פעמים לאחרונה שהוא סומך על היועץ המשפטי לממשלה שקבע כבר כמה וכמה פעמים שנתניהו לא היה מעורב כלל בפרשת השוחד של רשת, רכש הצוללות. אז מה קרה שהוא מקים כעת ועדה שנועדה לפגוע בראש הממשלה? ואם אכן כן, שנתניהו לא היה מעורב, לא חשוד, לא קשור ולא עשה שום דבר פסול בפרשה הזו, אז מה ההתלהמות הזו של הליכוד נגד בני גנץ? תקום ועדת בדיקה, עם סמכויות או בלי סמכויות של ועדת חקירה, ותבדוק. אם נתניהו היה מעורב, אז הוועדה הזו הייתה מוצדקת. אם לא, הסיפור ייגמר בכל ענות חלושה, ומי שיפסיד מכך ציבורית הוא דווקא בני גנץ. נעסוק בהתפתחויות הפוליטיות האלה, שיוצאות לאור חודש לפני המועד האחרון, שהציבו בכחול לבן להעברת תקציב המדינה בטרם נלך לבחירות. נעסוק גם בענייני קורונה, אבל מזוויות קצת שונות. זוכרים את הסקר של מאזיני כל חיים מהשבוע שעבר? אז אחד הנתונים בו לימד אותנו שאחוז גבוה מהציבור החרדי מוטרד מאוד מההסתה הגוברת נגדנו, בעיקר בתקופת הקורונה, תקופה בה הפכו אותנו, החרדים, ועוד מעט נבין עד כמה אנחנו עדיין הופכים אותנו למפיצי מחלות. אז באופק רואים כבר חיסון שלא ברור כמה הוא אכן יעיל ורציני, אבל חיסון קיים, ורואים גם סוג של חיסון עומק בציבור החרדי, כלומר, בעזרת השם, הסיפור הזה כמעט מאחורינו החרדים. אבל איך ביום שאחרי, היחסים המורכבים והשבריריים הללו יוכלו להתאחות, אם בכלל, והאם, כפי שכבר אמרתי בכמה הזדמנויות כאן בשידור לאחרונה, האם הסיפור הזה של השסע החרדי חילוני רק עושה לנו טוב? טוב בהגבעת החומות הפנים חרדיות. ואם הזכרנו את ההאשמה הזו של מפיצי מחלות ושל כל הסיפור הזה, ננסה לעסוק הבוקר בתחלואה הסמויה שמאשימים אותנו שאנחנו החרדים מסתירים. בפעם זה לא התקשורת שמסמנת אותנו ככאלה, אלא דווקא דוח פנימי חסוי של מערכת הביטחון של הגוף שעוסק בניתוח נתוני הקורונה במדינת ישראל. נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות בירושלים, אריאל שרפר. בוקר טוב, אריאל.
בוקר טוב, אני כבר לא יודע מאיפה להתחיל, להתחיל מכותרות על העבר או להתחיל מכותרות ההווה. אנחנו חוזרים לפרשת הצוללות.
אני כבר עסקתי בעתיד.
יש תחקירים שעכשיו על כל מיני עניינים בצהל, כל מיני תקלות שקרו בימים האחרונים, אפילו ב-24 השעות האחרונות, ופתאום אנחנו חוזרים אחורה לצוללות. מה שנקרא צוללים עמוק אל העבר ולא מטפלים כל כך בבעיות שלנו בהווה.
צוללים עמוק לבחירות.
לבחירות, כן, זה כנראה לאן שזה הולך.
ובוא נצלול לכותרות.
לכותרות. אולי הכותרת הראשונה תשנה קצת את העניין הזה. שרים בכירים בקואליציה מעריכים כי אם המשבר הפוליטי הנוכחי בין שר הביטחון גנץ לראש הממשלה נתניהו יימשך, הבחירות יוקדמו בקרוב, ואולם השר ביטון במשרד הביטחון אמר הבוקר כי שען החול של הממשלה עומד על שבוע-שבועיים, ואם התקציב לא יעבור, אנו בדרך לבחירות. שר החקלאות שוסטר אמר זו עם ממשלה עם שני ראשים המנוהלת בשותפות, אם ראש הממשלה יקיים את ההסכם, יש לממשלה אפשרות להחזיק מעמד ולתפקד. קבינט הקורונה התכנס הערב לדיון על המשך ההקלות על הציבור, בעיקר בתחום החינוך. ייתכן שיתקיים דיון גם על מתווה ניסיוני לפתיחת הקניונים ועל הגבלות אפשריות בימי החנוכה. מנכ"ל משרד הבריאות הפרופסור לוי הביע תקווה כי המתווה הקניונים ייבחן כבר השבוע, אך הוסיף כי יש להבין שלא ניתן לפתוח הכל. מספר מקרי התמותה מקורונה בישראל מאז פרוץ המגפה, הלילה ל-2,800 בני אדם. דובר משרד החוץ האיראני הצהיר כי עידן מתקפות הפגע וברח של ישראל נגמר, והזהיר כי איראן תסכל כל ניסיון לפגוע בה בשטח סוריה. צהל ערך הלילה כמה תחקירים משמעותיים בהם חקירת התנהלות מפעילי מערכת כיפת ברזל בתקופה האחרונה. מפקד חיל האוויר נורקין אמר כי היו מקרים של אי עמידה במשימה, אך הדגיש שאין מדובר בטעות אנוש או בתקלה במערכות הגילוי וההתראה, ולוחמי ההגנה האווירית פעלו כנדרש. גורמים בסביבת הנשיא הנבחר ביידן אמרו כי בכוונתו למנות את לינדה תומאס גרינפילד לשגרירת ארצות הברית באום, עם מילה תפקיד מפתח בממשל אובמה כעוזרת של מזכיר המדינה לענייני אפריקה. התחזית מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות רגילות לעונה, אלה הכותרות.
תודה, אריאל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בצוות שלנו מנהלת האקטואליה אסתי פלד, יחד עם אבי גדלוביץ', משיקן או הטכנאי, אנחנו מתחילים. 8:04, שוב שלום, בוקר טוב לחבר הכנסת הדוקטור שלמה קראי מהליכוד.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב למאזינים.
אפשר לספור את הימים לאחור לקראת ההכרזה על הבחירות עם הסיפור של ועדת הבדיקה?
אני זה גם בלי קשר לוועדת הבדיקה, הממשלה הזו רעה מאוד לישראל. אני כבר אומר תקופה שאנחנו כבר בתחילתה של מערכת בחירות. לצערי, אני מעריך שכחול לבן התקפלו שוב פעם בעניין הזה. כי הם,
באיזה יודע, עניין?
בעניין של התקציב.
רגע, לפני התקציב, מקימים ועדת בדיקה שמסמנת אדם אחד, שמו ראש הממשלה.
כן, אתה יודע, זה לכחול לבן נגמרו הספינים והתחילו למחזר שקרים. הרי רונן צור, מנהל הקמפיין שלהם בזמנו, הודה כי הם העלו מהאוב את פרשת הצוללות והאשימו את נתניהו בבגידה רק בגלל מצבם בסקרים. ואז היה המצב שלהם עוד טוב יחסית. היום כשהם כל כך מרוסקים, מי יודע לאלו תהומות של פייק עוד נגיע איתם. אבל
אומר בני גנץ, אומר בני גנץ, הבוקר בידיעות אחרונות, שוחחתי על כך עם ראש הממשלה, אמרתי לו, אני לא מחפש את הראש שלך, אני רוצה לבדוק את העניין.
נו באמת, אתה חושב שיש מישהו שמאמין לו שהדבר הזה, אחרי שהוא אמר בעצמו לפני כמה חודשים, היועץ המשפטי לממשלה, הרי אותו אחד שנחנק, נתפס בגרונו ותפר את כל התיקים וכל היחסים שהיו עם הפקודים שלו שאימו עליו עם התיק שלו שנשאר פתוח, הוא בעצמו אמר שאין שום דבר שקשור לראש הממשלה בפרשה הזו, אחרי שהוגשו 9 כתבי אישום חמורים כנגד אחרים בפרשה. זאת אומרת, הפרשה הזו נחקרה דק, ובכל זאת היועץ המשפטי לממשלה, שהוא לא ידוע כאוהב נתניהו, החליט שאין שום קשר אליו. גנץ לפני כמה חודשים אמר, אני מקבל, אם היועץ המשפטי לממשלה אמר את זה, אין לי שום טעם לפתוח, והנה פתאום עכשיו, כשאנחנו לקראת בחירות, אז הוא מחליט לפתוח בבדיקה או בחקירה. ברור לכולם שכל זה נעשה כדי לקושש קולות מאותם אלו שיעזבו אותם בחודשים האחרונים, הרי הם מרוסקים בסקרים, הם מבינים
אז שאנחנו... למה אתם לא מפוצצים את זה עכשיו? למה לחכות עוד כמה שבועות, כן תקציב, לא תקציב? לכו לבחירות וזהו.
אז שוב אני אומר, בעיניי הליכה לבחירות זה מה שצריך לעשות בזמן הזה. אני חושב שאנחנו צריכים לצאת במתקפה פרלמנטרית ולהעביר את כל הדברים שאנחנו חושבים ושאנחנו עד עכשיו כיבדנו יחסית את הממשלה הפריטטית הזו, והם לאורך כל הדרך הפרו את ההסכם הקואליציוני. עדיין אנחנו חושבים שבתקופה הזו שעוד לא ברור שאנחנו יוצאים לגמרי מהקורונה, זו קצת בעיה ללכת למערכת בחירות. אבל אם כחול לבן, זה המתווה שלהם, ולשם הם גוררים אותנו, והם לא מוכנים לעשות את המעשה הבסיסי, לאשר תקציב 20, ולנסות להתקדם עוד כמה חודשים, לראות שאנחנו יוצאים מהמשבר, אז אנחנו הולכים לבחירות.
מצד שני, אם נתניהו, כפי שבאמת אומר היועץ המשפטי לממשלה, לא קשור בפרשה הזו, זה רק אנשים שהיו בסביבתו, בלי להיכנס כרגע לשמות, כי לא את כולם המאזינים שלנו מכירים, אבריאל בן יוסף, פקד חיל הים לשעבר, דוד שמרון, כל החבורה הזו, ונתניהו לא מעורב, לא קשור, לא ידע, שזה גם לכשעצמו שאלה ציבורית אחרת, אבל לא עניין פלילי. אם נתניהו לא בעסק, תקום ועדת בדיקה, או חקירה, תבדוק, תחקור, תזמן עדים, תשאל, תנסה ללמוד ולהבין. ואם נתניהו באמת לא קשור לעסק הזה, מה יותר טוב מלהוציא לאור השמש את האמת? חבר הכנסת קראי? טוב, נפל לנו מהקו, מיד נחדש את אותה שיחה, אבל זו שאלת השאלות בסיפור הזה. הליכוד לא אמור להיות מוטרד מוועדה כזו. תקום ועדה. תבדוק, תחקור לעומק. הנה, איתנו חבר הכנסת קראי שוב.
כן, בוקר טוב.
אז לא שמעת את שאלתי האחרונה.
שמעתי את ההתחלה שלה.
אם נתניהו, כפי שאומר גם היועץ המשפטי לממשלה, וגם נתניהו בטוח ומשוכנע, שכל מי שקשור לסיפור הזה לא נוגע בו, כלומר הוא זך ונקי, לא עשה שום דבר פסול, שיש פה שאלה אחרת, איך הוא לא ידע על הסביבה שלו, אבל זה כבר שאלה ציבורית, לא משפטית, לא פלילית. אבל אם נתניהו, כפי שנטען, לא קשור לסיפור הזה, תקום ועדת הבדיקה או חקירה, תבדוק לעומק, תזמן עדים, תשאל שאלות, ואם נתניהו יוצא זך ונקי, אין יותר טוב מלחטט את הסיפור הזה באור השמש.
בצלאל, כולם מבינים שחקירה כבר הייתה כאן, הכל נסרק ונטחן עד דק, כחול לבן הודו כבר שהם השתמשו בקלף הזה והעלו מהאוב את הפרשה הזו רק בגלל שהם היו לא כל כך טובים בסקרים בזמנו. כל המטרה של המהלך,
מה אכפת לכם? תן לי, שיבדקו, ישחקו הנערים לפנינו.
הרי זאת הסתה, לא, אבל זו הסתה של סדר היום הציבורי כל יום. עכשיו במקום לדבר על העניינים החשובים שיש לנו במדינה, במקום לדבר על דברים מהותיים, כל יום אתה תראה את כל אמצעי התקשורת עוסקים, זימנו לחקירה את העד הזה, והנה זימנו לחקירה את ההוא, וכל זה מה שגנץ מנסה לעשות, להסיט את סדר היום הציבורי מהדברים שמחוסר היכולת שלהם לשתף פעולה במאבק של הממשלה בקורונה, מחוסר היכולת שלהם להתרומם במשהו, אתה יודע, לעשות משהו באמת למען אזרחי ישראל, להסיט את הכל, הנה עוד העד שעוד נחקר ועוד ועדה כמה, ועוד חקירה, ועוד דבר, כשהכל כבר נתחן ועד דק, וברור לכולם, גם גנץ יודע וגם כחול לבן אומרים שאין כאן שום דבר. הכל זה בשביל להסיט את סדר היום הציבורי מהדברים החשובים באמת. ואנחנו לא צריכים לתת לזה יד. מה זאת אומרת? אז כל פעם שמשהו לא מוצא חן בעינינו, נקים איזה ועדת בדיקה לכלום ושום דבר, וניתן לסדר היום הציבורי להשתנות במקום לעסוק בדברים הנכונים?
טוב, גם נתראה, אל תשכח שבני גנץ ביחסים מורכבים עם בחירי מפלגתו, אולי גם זה חלק מהעניין.
כן, בסופו של דבר...
לתיחות עם אשכנזים, ניסן קורן, סיפור המינויים של אתמול.
ולכן זה מה שגנץ עכשיו מנסה לעשות, גם להסיט את האש ממנו בנושאים האלה של המינויים, בנושאים האלה שהוא באמת כנראה רוצה מתרקח ורוצה להתקפל וכן לשתף פעולה איכשהו עם הממשלה, אז הוא מקים איזשהו זורק לאוויר רימון אנטי ביבי ומקבל קצת ליטופים מהתקשורת, ואז הוא יכול בחסות אותו אנטי ביבי שכביכול הוא משתף איתו פעולה לעשות עוד דברים אחרים שלא מוצאים חן בעיני ה... אלה שרוצים להסיט אותו מכס היושב ראש, שזה ניסן קורן, אשכנזי והחברים שלהם.
מתי הבחירות, חבר הכנסת קראי?
אני מקווה שאנחנו כבר בחודש הקרוב נצא לבחירות. כמו שאמרתי, זה ממשלה רעה מאוד לאזרחי ישראל, אבל קשה לדעת. להערכתי בסופו של דבר, כחול לבן התקפלו שוב בעניין התקציב. אני מקווה שהם סוף סוף יבינו מה שהם לא הבינו ביוני ולא הבינו בספטמבר, שצריך להעביר את תקציב 20 ולחכות עם 21 עד שמשרד האוצר יסיים להתעסק איתו, וזה ייקח עוד כמה חודשים עד שנצא לבחירות, אבל קשה לדעת.
טוב, וגם קשה לדעת איך זה יראה ביום שאחרי, כי אתה יודע, גוש הימין הוא לא גוש ימין, ימינה לא חלק מהגוש במובן הרשמי שלה.
לא, לא, ימינה, כל הבעיה שלנו היא שהם לא ישיגו מספיק מנדטים כדי שתקום כאן ממשלת שמאל ביחד עם ימינה.
לא, תנו להם להביא כמה שיותר מנדטים. זה לוקח מנדטים מגוש השמאל.
לא, זה, קודם, אז אני מסביר, הפחד שלנו, וזה ברור שזה מה שיקרה, זה שאם בנט ישיג מספיק מנדטים כדי להקים ממשלה ברוטציה עם לפיד, ממשלת שמאל כזו, בלי הליכוד.
זה לא יקרה, נו, בוא, תקשיב.
שהוא יעשה את הדבר הזה.
חבר הכנסת קראי, יש דברים הגיוניים, יש דברים שהם לא מציאותיים. הוא לא יקים איתו ממשלה.
זאת אומרת, עכשיו בסקרים יש לו ממשלה כזו.
בסדר.
אתה חושב שאם תהיה לו אפשרות להקים ממשלה ברוטציה עם לפיד, הוא יעדיף לשבת בממשלה תחת נתניהו?
כן.
אני אומר לך חד משמעית שלו.
כן, חד משמעית כן.
אנחנו חולקים בעניין הזה. אני חושב שאם תשאל אפילו את חברי סיעתו, הם לא יכחישו את המהלך הזה שיכול לקרות כשתקום אפשרות כזו.
טוב, ימים יגידו. או שזה יקרה בקרוב או שזה יקרה יותר זמן. טוב, תודה חבר הכנסת דוקטור שלמה קראי מהליכוד. יום טוב. יום טוב. איתי גדסי כתבנו, פרשננו הפוליטי, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אז מתי הבחירות? אחרי כל הבלגן הזה, ועדת בדיקה עכשיו וכולי?
גנץ של היום מכוון לעוד 4 חודשים, זה המועד של ועדת הבדיקה שאמורה להגיש את מסקנותיה. אבל יש כאן קצת יותר מזה, אני חושב שגנץ בעיקר רוצה להוטט לנתניהו ופחות לפרק את הממשלה. טוב, וזה אנחנו יודעים כבר מזמן, שגנץ מצבו בסקרים לא כל כך טוב, ומבחינתו הוא ודאי שלא יהיה אקטיבי על מנת לפרק את הממשלה. אנחנו רואים את שורת המינויים, אומנם לא שורה, לא שורה גדולה, אבל עדיין את דיל המינויים, מנכ״ל חשכ״ל שגנץ מאשר, למרות שהוא יודע שחברי מפלגתו ממש כועסים, ודאי אלו שמודרו מהעסקה כמו אבי ניסנקורן, ולא רק מודרו, אלא בעצם המנכ״לים שלהם, מנכ״ל משרד המשפטים, ועוד לא מונו במסגרת הדיל הזה, ואם תמיד התרגלו בליכוד לקשור את גבי אשכנזי לניסנקורן, ולנסות ולסכסך בין בני גנץ לבין גבי אשכנזי, כמו שאם אתה זוכר קצת אחורה, אז עכשיו בעצם הציר הוא בני גנץ גבי אשכנזי, למרות שגבי אשכנזי לאורך כל הדרך גם קצת מפקפק בנתניהו, למה בהתחלה הוא היה מאוד תומך בנתניהו, מאוד תמך בדיל הזה של ממשלת האחדות, איפשהו באמצע הדרך הוא התחיל לומר בעצם נתניהו עושה עלינו סיבוב, עובד עלינו, אבל הפעם משאירים רק את אבי ניסנקורן, שמבחינתם ניסנקורן הוא בעצם הסדין האדום, וזו הסיבה שגם כשבליכוד שגם שבכחול לבן ניסו לבדוק האם יהיה ניתן לעשות את הדיל הזה קצת רחב יותר ולמנות גם את מנכ״ל משרד המשפטים, בליכוד סירבו, אפילו לש"ס השאירו מקום, אם ש"ס תרצה למנות את מנכ״ל הרבנות לצורך העניין או כל מינוי אחר שתקוע להם בממשלה, ש"ס תקבל, אבל את מנכ״ל משרד המשפטים לא. בואו נמתין להחלטה של בג"ץ או החלטה אחרת, כך אמרו בליכוד, אנחנו לא נהיה אקטיביים ונעזור לעניין הזה. עכשיו בני גנץ מבחינתו אומר, לא היה פה איזשהו דיל רציני במחשכים, אלא בעצם אני מאוד דואג למדינת ישראל, כביכול פחות מעניין אותו מנכ״ל משרד ראש הממשלה החליפי עוד בצר, ובאמת מדינת ישראל מתנהלת בלי חשב בתקופה כזאת של קורונה, לא ייתכן, ולכן אנחנו הלכנו על הדיל הזה. אבל יש כאן קצת מעבר לזה, כמו שאמרתי בקודם, בסופו של דבר בני גנץ נמצא במצב שהוא לא רוצה ללכת כרגע לבחירות. נתניהו מבחינתו אוהב לשחק, תוותר על הרוטציה, כבר ראינו דיווחים כאלה בעיתוני סוף השבוע של כל מיני גורמים שמתדריכים בכיוון הזה, ועוד כל מיני נקודות יציאה לנתניהו נוחות מבחינתו כמובן, ובתמורה אני מבטיח לך 4 שנים של שקט, שבהם תהיה שר ביטחון, השרים שלך יישארו, לא, המפלגה שלך לא תחתך לחצי. זה טוב גם לנתניהו אם הדבר הזה קורה, גם מבחינת הכשרות שהוא מקבל מבני גנץ, גם מבחינת ההליך המשפטי כמובן, שהולך להתנהל בצורה אינטנסיבית יותר בתקופה הקרובה, וכמובן מבחינת זה שהוא נשאר ראש הממשלה עוד 4 שנים. השאלה הגדולה לאן הולכים, זו השאלה שאיתה פתחת, בשלב הזה כמובן אף אחד לא יודע. אני שמעתי גורמים במערכת הפוליטית די בכירים שסבורים שהפור כבר נפל והרכבת יצא לדרך, אבל בסופו של דבר כמו שאנחנו יודעים, כיסאות האור, איך נאמר, ממגנטים אליהם בצורה חזקה מאוד, כך שלא לא ברור אם מישהו שם ירצה לוותר על זה כל כך מהר.
כן, הם די מסונדלים. מי מוציא לבחירות?
עם מי הם הולכים?
מי מוציא את המערכת הזו לבחירות? האם הליכוד או כחול לבן? האם נתניהו או גנץ? סיפה. מי ראש ממשלת מעבר? אלא אם כן זה התקציב שמשאיר את המצב
כפי שהוא. מי שיוציא זה ככל הנראה, אנחנו נדע כבר בשבועיים הקרובים, מי מוציא את הממשלה לבחירות, כנראה זה יהיה התקציב, זה לא יהיה בצורה אקטיבית על חוק פיזור הכנסת, ככל הנראה, ככל הנראה.
היא תתפזר מאליה כשאין תקציב מדינה.
בדיוק, ברגע שאין תקציב מדינה, והדדליין הוא די קרוב, וככל הנראה גם לא יספיקו להעביר תקציב בטווח הזמן שנותר אם לא תהיה הערכה, אז הזמן שלנו בערך תוך שבועיים אנחנו נוכל לדעת בצורה ברורה.
ימים יגידו, לא עוד הרבה ימים. איתי גדסי, אנחנו נצא לפרסמות במקום לצאת לבחירות. תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.
יום טוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א. בקרוב. החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דימום החניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה לידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחן נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
היי, זה עידו, ואני רק שאלה. אנשים שבימים כאלה קונים רכב חדש, משלמים על הביטוח, משלמים על הטיפולים, ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? אני לא שופט, תקופה מורכבת. רק אומר, בשלומו יש ליסינג פרטיפולי. שווה לבדוק. חייגו, כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
סל, יש לכולם. קניתי חדש.
מגה סל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים. ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סל. שברולט ספארק LT 2017, מ-36,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
מתדלקים בפנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה לחודש נובמבר. רק 5 שקלים ב-25 לליטר בנזין 95. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק. כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות.
בפרטיפולי של שלומו יש יונדאי אי 10 פריים פלוס החדשה משולבת שני צבעים בהצעה בלעדית, ועוד מגוון דגמי 2021 ממחירי 2020. התקשרו כוכבית 2240. שלומו, תמיד כן, כפוף לתקנון.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
גם בכם בוערת אש הבמה? עקב הביקוש הרב, ימים אחרונים לסגירת ההרשמה לבית הספר למשחק מבית אופר הלוי. לפרטים חייגו 03-909-2124 03-909-2124.
היי, זה עידו, ואני רק שאלה. אנשים שבימים כאלה קונים רכב חדש, משלמים על הביטוח, משלמים על הטיפולים, ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? אני לא שופט, תקופה מורכבת. רק אומר, בשלומו יש ליסינג פרטיפולי. שווה לבדוק. חייגו, כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
בקיצור, תקשיבי, זה היה היום הכי חם בשנה. אני מסתכלת על שימי, החיוך פשוט לא יורד לו מהפנים, והאור שלו חלק בלי סימנים. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות השכבה האוורירית המתאימה לאקלים הישראלי. טיטולים פרימיום, מבינים את התינוקות שלנו.
ילדים, חוש ריח.
יש!
חוש טעם.
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה לכל המשפחה! רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ותיענו ממבצעים שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
מוניות, דרכי ישרים, שירות ועמידה בזמנים, 0338-1038.
מתדלקים בפנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה לחודש נובמבר. רק 5 שקלים ו-25 לליטר בנזין 95. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק. כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:24. יצחק נחשוני, עורך מרכז העניינים, יהודה אבידן, בוקר טוב חברים.
בוקר טוב.
יצחק? אה? טוב, יהודה, מה שלומך?
ברוך השם, אני רוצה כחודש.
ש?
שבחנוכה יעשו לנו סגר.
נו.
אני רואה שזה הולך ומתומש.
איזה סגר? סגר על מי? על הערבים? שיש שם הרוב התחלואה?
לא.
אלא?
על כל הארץ.
על כל הארץ?
כן.
אתה רואה סגר על מה?
על כלום.
על כלום? אז למה אתה רואה סגר?
כי מישהו מכוון לשם וזה לא יעזור כלום.
נו, ואם יהיה סגר בחנוכה, מה קרה?
הם כנראה חושבים שאנחנו מדבקים מאוד באמצע היום.
לא, אבל בואו נהיה רציניים. גם אם מישהו מדבר על כך, אתה רואה את הנתונים במגזר החרדי, למרות שאתה יודע, יש איזשהו דוח, נזכרתי את זה בפתיח, דוח של אחד הגופים הביטחוניים שעוסקים בנתוני קורונה, גוף ביטחוני פנימי, שאומר, יש תחלואה סמויה אצל החרדים.
אמן.
זה לא אמן, זה לא הדוח של אמן שכולם מכירים, זה דוח של, של אלון, יחידת אלון, או איך שזה נקרא, יש תחלואה, כנראה קיימת תחלואה סמויה במגזר החרדי.
כל מי שאומר דבר כזה...
רגע, יצחק איתנו?
כן, בוקר טוב.
כן, בוקר טוב, כן, יודע.
כל מי שאומר דבר כזה, הוא מחפש את התירוץ למה אין כרגע תחלואה במגזר החרדי, וזה לא יעזור שום דבר, הם פשוט לא יודעים איך לאכול את הציבור הזה.
יש גם נפטרים סמויים, בסדר.
נפטרים, חולים קשה...
לא, אני אתן לכם, אני אתן לכם כן
כמה... איפה חוברים אותם? לא, ספר לי איפה, מה, זורקים אותם לים? מה עושים איתם?
כן, בדיוק, לא, אני אתן לכם כן כמה נתונים, ככה שאתמול בלילה, רציתי לבדוק, אחרי שראיתי את התחלואה הסמויה הזו במגזר החרדי, בדקתי את העיר שלי, בית שמש, שהיא עיר עם רוב חרדי ברור, הייתה בתחלואה מאוד מאוד גבוהה בציבור החרדי. יש בה היום 78 מאומתים בכל העיר. כמה מהם חרדים? רגע, כמה מהם חרדים?
אתה טועה?
למה?
על פי נתוני משרד הבריאות, יש 58 חולים פעילים בעיר.
משרד הבריאות? מתי הבוקר?
גם אתמול.
אוקיי, נכון לאתמול בלילה.
הם 20 סמויים.
לא, לא. נכון לאתמול, נכון לאתמול. אז הבוקר, כי השתחררו כמה מחלימים, יהודה, אבל היו נכון אתמול בלילה בנתוני העירייה, 78 חולים מאומתים.
זה גם דבר מוזר.
רגע, רגע, אתה יודע כמה מתוך ה-78 האלה חרדים?
נו.
26, נכון לאתמול בלילה. מתוך 100,000 תושבים חרדים באזורים החרדים, ו-50 ומשהו באזורים הלא חרדים. כלומר, ואגב, יש נראה לי רק 3 מאושפזים בבתי חולים מכל סך תושבי בית שמש. זה רק בית שמש, לא דיברנו על בני ברק שיש בה 80 מאומתים בשבוע האחרון.
כל בוקר סופרים בצורה אחרת. יש קצב כזה ויש קצב כזה ואחוז כזה ואחוז כזה ומספר כזה ומספר כזה. כל יום מתאימים את זה למה שצריכים לקבל את התוצאות. אז עזוב, ספירה...
ולכן מה שיהודה אומר, אנחנו הולכים לעוד סגר בגלל נתונים שמסדרים להם את עצמם, זו האמת?
לא,
יש סגר היום, לך לרחוב, תשאל כל אזרח במדינת ישראל אם יש סגר, מעניין מה...
דבר אחד ברור לי, שאם מצב היה הפוך, שכרגע החרדים הם היו מובילים את המגזר של החולים, ולא הערבים, היית רואה סגרים ללא רחמים, סגר החרדים.
אף אחד לא אומר את זה, אף אחד לא אומר את זה. אומרים שהערבים.
אני אומר לך.
מובילים, אומרים רק כל הזמן מאיימים, שאוטוטוטוטוטוטו, החרדים עולים. אבל לא אומרים היום שהחרדים...
בינתיים זה לא זולג, לחרדים זה זולג למקומות אחרים.
אי אפשר לזייף יותר מדי.
אתה לא שמע אותי, צריך, אני אמרתי, אם היינו היום במצב שהחרדים הם היו 51% מהתחלואה, לא היינו צריכים להגיע למצב הזה.
לא היינו צריכים כותרת, לא, בני גנץ לא היה מקים ועדת בדיקה לצוללות, כי כותרות אחרות יותר מעניינות.
יש סיבות אחרות לפגוע בנו, אז עזוב, אז עכשיו זה לא הקורונה. עד הסגר הבא, ובסגר הבא אנחנו שוב נהיה בגלל הקורונה. מה זה משנה, החרדים תמיד יהיו שק החבטות, מה זה משנה באיזה נושא. מחר זה יהיה בנושא הגיור. או הגיוס. מה זה משנה?
רגע, עוד משפט אחד על הקורונה. יצחק, יש לך כותרת היום בנושא של רבנים שבודקים את נושא החיסון. מה הסיפור?
נכון. החיסון, השאלה, מה יעשה הציבור החרדי? הציבור החרדי מועמד להיות שלישי בקריטריונים שמקבלים את החיסון. הראשונים זה צוותי הרפואה, השניים זה המבוגרים, שאגב, עדיין לא ברור אם זה המבוגרים שהם בעלי סיכון או לא בעלי סיכון, כי אין עדיין...
ואחר כך שער הציבור.
ואחר כך לא שער הציבור, אחר כך הציבור... הרבוי, איפה שיש יותר סיכוי להידבק,
איפה שהייתה תחלואה נמוכה, איפה שאין חיסון עומק,
תחלואה גבוהה, איפה
תחלואה גבוהה, לא,
איפה שהייתה תחלואה גבוהה, איפה שיש ציבור אוכלוסייה,
הציבור החרדי 40% ממנו מחוסן, אז אני אומר איפה שיש ציבור שלא נדבק,
זה לא משנה.
ומה השאלה בעצם? מה הנידון?
השאלה האם, תמיד הייתה שאלה כזאת, האם חיסון שעדיין אין עליו ידע, האם לוקחים אותו או לא לוקחים אותו? בחצבת כל הרבנים אמרו לקחת. בשפעת החזירים, מה שנקרא יותר בלשון המכובסת, שפעת מקסיקו, גדולי התורה אמרו לא לקחת, משום שלא היה ניסיון לגביו. השאלה כאן, האם כשמביאים בחמש חברות, אתה גם לא יודע אם תקבל את הרוסי, או את הבריטי, או את הישראלי, או את זה של פייזר.
קח את כל החמישה, אחד מהם יעזור אולי.
כן, אולי. אולי, והשאלה, מה הסיכון?
טוב, בוא נשים את הקורונה בצד, דבר פוליטיקה. יהודה, לאן זה מוביל אותנו הסיפור של ועדת הבדיקה?
לא, זה יותר כדי לשמש כלי, כדי לעשות רעש, כדי לקבל תירוצים, להגיד למה אנחנו אולי נעשה צעד כזה או אחר. אני לא באמת מישהו מתרגש מוועדת הבדיקה הזאת, אין לה שום משמעות, אין לה שום כלי.
הליכוד מתרגש ואני לא יודע למה.
לא, זה מה שאני צריך לומר.
לא, כדי להדליק את הבייס, מה זה למה?
כן, אבל...
בדיוק, היותר זה מעניין את הליכוד כרגע, כדי להראות, אתם רואים את הצעדים החד בדיים שלו, אתם רואים שבני גנץ הוא לא ענייני, בני גנץ נגרר, בני גנץ עושה דברים, לפני כמה חודשים הוא אמר על איזה שום עניין, ועכשיו הוא עושה כזה, אותו דבר אוחנה, יחזיר לו ועדה בדיקה לגבי של הסיפור של הימד החמישי, ועדה בדיקה משלו, כל אחד, הוא התחיל אותה אחד את הראשון, ועכשיו כל אחד המשיך, אבל זה דברים שהם רק תירוץ. מצד שני, אני לא רואה איך שעוד בצר אתמול התמנה למנכ״ל משרד ראש הממשלה החליפי, בשביל שבועיים היו מוכנים לספוג את כל האש הזאת, ולפרק את הממשלה בעוד שבועיים שלוש. אני לא רואה מה העניין בזה גם כן. ולכן משהו כאן מוזר לי, ומסתתר כאן איזשהו דבר שצריכים לבדוק וללמוד אותו, ולא יודע, ימים יגידו, אבל מצד אחד יש את הסימנים שעושים לבחירות, מצד שני שעושים...
יהודה, אם זה תלוי בליכוד, זה לא בעוד שבועיים שלוש, וכל המלחמה עכשיו זה, מי יקבע את העיתוי? אני מוכן להעריך שהתקציב לא תהיה הסיבה בסוף להליכה לבחירות. זה לא נוח. זה לא נוח. עכשיו השאלה מה כן, ועל איזה רקע זה כן יהיה, ואני מניח שכחול לבן יעשו עוד כמה צעדים שיכניסו את המערכת לאיזושהי סחרור. הליכוד נחוש שהוא יקבע את התאריך מתי שיהיה נוח לו, תקופת החיסונים בעיקר, כאשר הדברים האלה יגיעו לכאן ויתחילו. וכחול לבן אומרים, אם כבר יש בחירות, אז אנחנו נקבע את הקצב ולא הם. זה כל הוויכוח. והתקציב, אני מניח בסוף, שבנושא התקציב יהיה פתרון, זה לא יהיה אם זה לא יהיה ב-23 בחודש, דצמבר, אם אז התקציב עובר, אז אנחנו עוברים לזמנים הרבה יותר קשים שמלחמות על תאריך לקיום הבחירות, למי שיהיה נוח יותר. והליכוד לא יעשה את זה בתקופה שלו יהיה לו נוח. לא נוח לו עכשיו לעשות את זה, ועד אחרי החיסונים לא יהיה לו נוח.
הבעיה היא שהמצב האידיאלי לליכוד זה חודש מרץ לאפריל, וללכת עד חודש יוני, שזו התקופה האידיאלית.
נכון.
אני לא רואה...
אחרי החיסונים.
שני, אמרתי, אני לא, לפחות...
הם לא ייתנו לכחול לבן לקבוע את סדר היום.
אבל מצד שני צריכים לזכור שבסוף בסוף הדדליין האמיתי הוא 23 לדצמבר,
שאחריו אין בלתו. זה עובר, ובזה יהיה הסכם, יביאו את זה בקריאה ראשונה, יעשו טריקים כאלה וטריקים אחרים. זה תאריך שלשני הצדדים לא נוח, והוא לא יהיה אז.
אתה מדבר כמו מרבית האנשים שחושבים שכן גנץ מסתתר משהו, זה מה שאמרתי בהתחלה. יש משהו כאן שמסתתר, ואנחנו עוד לא נתעלו מה.
לא מסתתר, 23 לחודש הוא לא התאריך. עכשיו השאלה, מי יקבע את הקצב? האם הליכוד בזה שהוא רוצה שזה יהיה אחרי החיסונים, ואחרי קצת שקט, זאת אומרת ביוני, או שכחול לבן אומרים, אם זה חייב להיות, אז אנחנו נפוצץ את זה כשלא יהיה לנו נוח. או משפט, או חקירה, או שיהיה עוד כמה חוקים שיביאו בדרך, שהליכוד לא יוכל לעמוד בהם.
צריך לזכור שיש לנו עדיין את הבלגן של שעות שבוע, גם הסיפור של הגיור שצריך לבוא, שיעמוד שם למשבר, ויהיה משבר לא פשוט, בפעם אחת, בפעם השנייה יש את הדיון של הבגץ, הראש הממשלה החליפי, שננצל עכשיו...
בקיצור, עוקפים אותו מכל הכיוונים כדי לשבש את התנהלותו, ככה זה נראה.
כן.
בדיקה, בגץ, חקירות...
כן, יצליחו. אם לא יצליחו עכשיו, יעשו עוד צעד, יעשו עוד איזה חוק, ינסו לעשות את החוק שהוא לא יכול להיבחר.
ועוד לא דיברנו על חוק הגיור שחשוב שיעבור, ואין מי שיעביר אותו עכשיו.
חוק הגיור לא יעבור. לא יעבור, ולא נורא אם לא יעבור.
למה? שבגץ יחליט?
אם בגץ יחליט, אז אנחנו
נותנים
את הגיור שלנו. זה בעצם, אין ברירה אחרת. אם בגץ יחליט, אז זה חמור מאוד, אבל זה יותר טוב מהחוק שיוציא את זה מדי הרבנות.
טוב, על זה יהודה כבר לא יכול להתערב, כי הוא עוד רגע בניגוד עניינים נראה לי.
הוא בניגוד עניינים גם בנושא...
לא שמעתם מה דיברתם, זה לא משנה.
גם בנושא של בחירת המועמדים לכל מיני תפקידים הוא בניגוד עניינים.
כן, נכון.
לא, בדיוק שתוקים בשיחה, אני לא שומע טוב.
יש לך שיחה ממתינה, אני חושב, מישהו מתקשר לך.
תעבור לאוזן השנייה, יהודה.
לא, זה לא האוזן של בני גנץ, בואו, M16. טוב, חברים, שיהיו בשורות טובות, בהצלחה, בהצלחה ליהודה, ימים מתוחים קצת, אבל בסוף יהיה בסדר.
לא מתוחים, בסוף זה יהיה,
כן?
אז זה נדחק קצת.
חברים,
זה יהיה לפני הבחירות.
יום נפלא, יום טוב.
כל טוב, בהצלחה רבה.
יום טוב, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
החניכיים שלכם מדממות בזמן שימוש בקיסם? אל תתעלמו מהמצב. דימום מהחניכיים עלול להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצריים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
סל, יש לכולם.
קניתי חדש.
מגה סייל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים. ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סייל. שברולט ספארקל T 2017, מ-36,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
בפרטיפוני של שלומו יש יונדאי I 10 פריים פלוס החדשה משולבת שני צבעים. בהצעה בלעדית. ועוד מגוון דגמי 2021 במחירי 2020. התקשרו כוכבית 2240. שלמה, תמיד כן, כפוף לתקנון.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשות מודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
מגפי בלנסטון קונים רק במוסרי. מבצע חורף במוסרי. מגפי בלנסטון המקוריים לכל המשפחה החל מ-169 שקלים בלבד. 169 שקלים בלבד. פתוחים עכשיו ברחוב ההסתדרות 201 חולון. ניתן גם לרכוש בטלפון 03-558-5585 או חפשו בגוגל מוסרי כלי עבודה.
רואי ורבותיי, אחי וראי, מתחילים את תלמוד תורתנו במסגרת הדף היומי במסכת פסחים ומסיימים בעזרת השם ובישועתו בערב חג הפסח תשפ"א. איש בל יעדר, איש לא יפסח על תלמוד תורתנו בפסחים.
מצטרפים לשיעור הדף היומי הגדול בעולם עם הרב בנימין מילצקי כל בוקר בחמש, כאן בכל חי, באתר, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039 שלוחה 2. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:40 כאן במהדורת הבוקר בכל חי. אז הרבה מדברים על חרדים, חילונים, אותנו מתייגים כל הזמן כמפיצי מחלות, וזה חלק מהקמפיין, יש שיאמרו קמפיין השנאה שמנהלים נגדנו כל הזמן. כל פעם סיפור אחר, הפעם זה העניין הזה. שניים איתנו, הסופר חיים ולדר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם.
ואיש מרץ, חבר הכנסת לשעבר מוסי רז, שלום בוקר טוב.
שלום בוקר טוב.
אז אמנם אתם באזור שלכם עוסקים יותר בענייני שלום ומדיניות ושמאל אידיאולוגי, אבל גם הרבה זמן החרדים היו אצלכם בכותרות, בקמפיינים שלכם. היום פחות?
תראה, אני, קודם כל אני שומע את עצמי כפול, אני לא יודע אם אתם יכולים לסדר את זה.
זה שתי קולות, זה...
שנית, אני חושב שבוא נגיד, יש הבדל בין... אנשים שונים בתוך מרץ. יש את הקו של ניצן אורוביץ', הוא באמת קו של התקפות על החרדים. אני לחלוטין לא שותף לקו הזה, אתה יכול לעבור אחרי הציוצים שלי והפוסטים שלי, להפך שוב ושוב. קראתי להבין את הציבור החרדי ולהתחשב. אני לא שותף למעשים האלה. יש לפעמים מהסכמות, זה בסדר גמור. אני כנראה לא אסכים איתך על כמה נושאים. אבל אני חושב שאתה יכול לעבור.
לגיטימי לא להסכים, ולגיטימי לנהל שיח, אבל לא בהתלהמות.
אתה יכול למצוא, אני מצייס כל יום, ואני כותב פוסטים כל יום, אני לא חושב שנמצא הכללה אחת שלי על הציבור החרדי. אולי תמצא הכללות טובות, אולי.
אז חיים נמס, לשמוע את האמה.
לא, זה לא יהיה שנמס, הוא אומר אמת, הוא צירז, וגם ההוא שחשבתם להביא לכאן, אופנהיימר, באמת אנשים... שמאלני מחמד, מה שנקרא. זאת אומרת, הם אנשים לא מאוד...
אתה עושה לו נזק עכשיו במחנה שלו. אבל אני אגיד לכם מה ש...
לא, לא, תן לי להגיד משהו. אני חושב שהנושא של... באמת, אני לא מדברים פה באנשים, אלא יותר השמאל, השמאל למעשה לדעתי הוא יחלוק, אבל באיזשהו מקום מתייאש קצת מהנושא הזה של הנושא של שלום, מפני שזה לא עובד, לא מהצד שלנו, מהצד שלהם. אז בעצם המלחמה האמיתית היום של השמאל זה נושא של ערכים ליברליים, שהם רואים אותם כנוגדים לדת, ולכן כל הנושא של הדרה, הדתה, שוויון, נושא של נפרדות, למשל להכריח אותנו להיות ביחד ולא לא, לא לאשר, למשל מופעים נפרדים, זה היום המלחמה, וזו מלחמה כוללת. השמאל למעשה היום כיוון, אני חושב, את התותחים יותר לכיוון הדת. אני לא, באמת לא מוסר את זה עצמו, וגם אני רואה...
אבל האג'נדה, אתה אומר, האג'נדה של השמאל היא לכפות עלינו אורח חיים שונה ממה שאנחנו...
ממש ככה, אם עד, אם למשל שולמית אלוני הובילה קו של נגד כפייה דתית, היום יש בפירוש כפייה חילונית.
איך ביום שאחרי הקורונה, מוסי, נחזור כאן לחיים בלי כל ההתלהמויות האלה, כי ראינו תקופה מאוד לא פשוטה, אני מדבר אנחנו, זה בעיקר החרדים, החרדים כרגע לא בפרונט, כי הקורונה די דלגה עלינו בתקופה הנוכחית, יותר במגזר הערבי, מגזר הכללי, אבל ראינו כאן כותרות ואמירות שהיו מכלילות ובצורה מאוד לא פרופורציונלית. אם יש איזו עיר אחת חרדית שהופכת לכתומה, זו כבר כותרת ראשית, כשזה בערים ערביות, ואני לא אומר תעשו את זה לערבים הערביות, אבל ההתמקדות הזו בחרדים, על ימין ועל שמאל, כל הזמן, בנושא הזה של הקורונה, אבל זה גם הרבה זמן ככה, איך ביום שאחרי מרגיעים פה את הרוחות? ואולי אנחנו כחרדים צריכים להסתכל על זה אחרת. וזה אני כבר שואל את חיים, ותענה אתה אחר כך חיים, בסוף זה טוב לנו כל ההתלהמות הזו מבחוץ. אבל איך זה ראה אחי היום הזה?
תראה, קודם כל יש התלהמות שעכשיו טיפונת פחות, כפי שאמרת שאני מגנה אותה בכל תוקף, ואני כתרתי על זה כמה פעמים, כולל בעיתון חרדי, לא רוצה לספר, בגלל יריבויות, לא רוצה להזכיר איזה, וכולל אצלי, בלי שום ספק. אני לא מקבל את מה שגם אתה עשית עכשיו כלפי הציבור הערבי, וכלפי הציבור הערבי...
לא, אני עסקה, לא, לא, אני אמרתי, אני לא רוצה לראות את הכותרות האלה כלפי הערבים, ממש לא, אני לא רוצה לראות את זה נגד אף אחד, לא, אני רק שאלתי שאלה, למה כשזה נגד החרדים, אלה הכותרות... רגע, רגע, מוסי, אני חייב לענות. כשזה נגד החרדים זה כותרות, כשזה הערבים, לא, אני לא מבקש שזה יהיה על הערבים.
אז בדיוק את זה אני לא מקבל, זה כותרות נגד החרדים, וכותרות יותר גדולות אפילו נגד הערבים.
זה לא פותח מהדורות כל ערב, אתה טועה?
אתמול זה היה בפתיחה של המהדורה. תשמע, אני רואה עיתונאי חרדי שמדווח דיווחים כל כך חשובים על אלימות נגד חרדים, שהיא מזעזעת, ותמיד הוא צריך בסוף המשפט להוסיף, למה לא עושים את זה בבלפור, למה לא עושים את זה פה? מה? בואו נאבק נגד הצדק, תפסיקו לגלגל אחד על השני, גם החילונים עושים את זה. בבלפור מרביצים, למה לא מרביצים במאה שערים? תפסיקו כבר עם השטויות האלה משני הדתיים.
אוי, הפוך, הפוך, החרדים סוחבים אלימות כל כך ארוכת שנים של אנשי משטרה. אני לא רוצה לראות את זה בבלפור, אבל בבלפור יש כפפות של
משהו. אתה לא מקשיב לי, אני אומר, החילונים שאומרים את זה טועים, והחרדים שאומרים את זה טועים. צריך להיאבק נגד אלימות משטרתית, ולא לספור מי סופג אותה יותר. מי שסופג אותה יותר זה לא יהודים.
מקבל.
עכשיו, תראה, אם אנחנו רוצים ביום שאחרי, החרדים וחילונים התעמדו תמיד במדינה, אם אנחנו רוצים ביום שאחרי להבין יותר אחד את השני, אי הסכמות זה בסדר, לא צריך להסכים. להבין יותר אחד את השני, צריך כאן מהלך אמיץ של של המנהיגים החרדים, יחד עם מנהיגים חילונים, לבטל את חובת הגיוס לצבא. הדבר הזה שכל הזמן אומרים, אבל הם לא הולכים לצבא, זה תמיד יעורר את השנאה. צבא הגנה לישראל יכול להסתדר בלי גיוס חובה. כל עוד תהיה חובת הגיוס הזה, השנאה שמופגנת, תהיה קיימת, אגב זה גם חלק ממה שמתדלק את השנאה בין ערבים ויהודים. למה? בשנת 2021, מדינת ישראל עם 9 מיליון אזרחים צריכה גיוס חובה לצבא. מה אנחנו ב-1948?
חיים, אתה חותם על המשפט הזה? או שפשוט יחפשו משהו אחר נגד החרדים?
לא, אין לי שום זכות לדבר על, על, על גיוס משום שאני נוגע בדבר. החרדים הם אינם עושים, הם לא שלא מתגייסים, הם עושים דחייה בזמן הלימודים, כי הם לא יכולים להיות בצבא כמו שחילונים לא יכולים להיות בישיבה. ומטעמים אחרים. וגם לכן אני לא יכול לבוא ולהגיד שאני בעד ונגד, כי אני נוגע בדבר. אבל, סלח לי מוסיזר, אז כן, הנושא של השוואה לבלפור מאוד חשובה, ושהדרך היחידה שלנו לבוא ולהראות ולהציב מראה. אחרת, אומרים לנו, מה אתם עושים? אתם משתוללים, אתם מפגינים לא כחוק. אז זה מה שאנחנו עושים לכם. אז אנחנו אומרים, הנה בואו תראו מה קורה שם. למה שם לא עושים את זה? זאת אומרת, יש...
אז הנה עושים את זה, אז ראית שבמוצאי שבת יקו סבתא בת 62, אז עכשיו אתה מבסוט.
אתה מדבר על סבתא בת 62, שזה מדובר באלימות קשה ואכזרית כלפי ילד עם תסמונת דאון, ולא ילד, אלא באמת המונית. אם היית נרדה,
אני חשבתי נגד זה. אני הראשון שיצאתי נגד זה, אבל גם ירו למוות ב... אדם עם, עם מוגבלות, אמנם בן 32, לא ילד, אבל הוא כמו ילד.
ויקו אדם, להבדיל יקו אדם חרדי עם מוגבלות.
משהו בלי התרצה. אם יש משהו שאני שואל אליו, זה שהפוליטיקה לקורקט, התקינות הפוליטית של השמאל, תעבוד לא רק על הערבים, אלא על החרדים. היום בעצם איזה סוג של שאיפה, לא שאיפה כזאת, אבל ברעיון של הזכויות, ברעיון של ההגנה, ערבי, אתה לא יכול לעשות לו מה שאתה רוצה, לחרדי אתה יכול לעשות לו מה שאתה רוצה.
לא, 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 אני לא מקבל את זה. אתה לא, אסור לך לעשות לו... אני מדבר איתך, אני ירו למוות בערבי, לא שמעתי שום...
אנחנו לוקחים את זה למקום, אחר רגע.
תראה, המנהיגים החרדים הצטרפו לימין, זו אחת הבעיות.
לא, הם לא הצטרפו לימין, הם נדחקו לשם מכמה סיבות, ראשיתה, סיבה ראשונה ועיקרית, כי הציבור המסורתי נמצא בימין ולכן החרדים שם. וכשהשמאל נאבק, וכשהשמאל נאבק היסטורית בדת, בדתיים, החרדים נדחקו אוטומט לצד השני. אז היום, מה שאתה אומר, בעצם סוג של הלקאה עצמית על מה שעשינו כל השנים, וכדי אולי לקבל את הקול החרדי בחזרה.
אני לא, תשמע, אני מדבר איתך,
זה לא הכיוון שלו.
אני לא אקבל קולות חרדים.
לא, לא תקבל קולות חרדים, כי החרדים יצביעו למפלגות חרדיות, אבל אני מתכוון לומר בהקמת קואליציות עתידיות, אבל אני רוצה להוביל את השיחה שלנו למקום אחר. רגע, אני רוצה להוביל את השיחה למקום.
אני מבדיל בין גנץ לנתניהו, אכפת לי שהם יהיה, אותו דבר, אותה מדיניות.
כן? אתה חושב שגנץ אותה מדיניות?
תשמע, גנץ זה פסה, גנץ לא יהיה כבר כלום, אני חושב שהוא גם לא יעבור את אחוז החסימה, אבל...
בצלאל, הם מעדיפים את ליברמן היום, שהוא...
לא, אל תדבר בשמי.
השמאל הולך איתו.
בין ליברמן לנתניהו, הוא יעדיף את נתניהו.
הוא הולך נגד נתניהו, אבל השמאל לא הולך איתו, אני לא מעדיף את ליברמן, אני מעדיף את נתניהו על ליברמן.
טוב, אני רוצה להוביל את ה... זה אגב אמירה מעניינת מה שאמרת עכשיו, מעדיף את נתניהו ליברמן, אבל מובן. כותרת, כותרת. מוסי רז ממרץ אומר מעדיף את נתניהו ליברמן.
אם זו כותרת בעיניך, בבקשה.
כן, כן, אבל לא תתמוך בנתניהו, זה רק אם הוא. אבל אני רוצה להוביל את הדיון שלנו למקום אחר, ואני שואל אותך, חיים. עברנו תקופה לא פשוטה, ומן הסתם עוד נעבור גם בעתיד, ובסוף אני רואה את זה כדבר שמאחד את הציבור החרדי, מגביה את החומות שהתשתשו בשנים האחרונות, האוטונומיה החרדית שאנחנו רואים מול העיניים בריכוזים החרדים, אולי תהפוך עוד יותר אוטונומיה, אפשר להסתדר בלי המדינה, בלי כל אלה שמסביב, הנה אנחנו נעלים נכון את עצמנו בתקופה הזו של הקורונה, ובכלל, בכלכלה, בכל התחומים שלנו, נלך לאוטונומיה.
אוי
זה,
תקשיב טוב, קצת היסטוריה. אני סופר, סופר צריך להצביע על ההיסטוריה. פה במדינת ישראל, פה על האדמות שלנו, בין ירושלים לעמק ישראל, פה, אני מתכוון, בארץ הזאת, היו הריגות של מאות אלפי יהודים אחד על ידי השני. פה בירושלים, אנשים הסגירו את עצמם. אף אחד לא רוצה, לא אוטונומיה, ולא שתי מדינות ישראל, כי עדיין, ברוך השם, הצלחנו 70 שנה לחיות פה בלי להרוג אחד השני. אתה לא רוצה את זה. ברגע שיהיה, ויש שיח כזה כיום מתחיל, שיח של סינה אומנם הוא מופנה נגד ראש הממשלה, השואה וכאלה, אבל אתה צריך להבין שבהיסטוריה, ביהודה, בישראל, היו פה מלחמות, אנשים, בקרב אחד נהרגו 400 אלף אנשים. איך? אז אני לא רוצה להגיע למקום הזה, אנחנו מעדיפים עדיין להיות באמת עם אחד, ולא אוטונומיות, ולא דברים כאלה, זה נורא חכם לומר, אבל לא נכון לעשות.
אני רוצה להתייחס, שיח של שנאה יש לא רק כלפי ראש הממשלה, אתה מדבר על השואה, זה בנו של ראש הממשלה אמר על הקיבוצניקים שהם נאצים, זה ראש הממשלה עצמו שאמר על המפגינים שהם מדגרת קורונה, מפיצי מחלות, בוא, שיח השנאה...
שיח השנאה צריך לרדת מסדר היום הציבורי הישראלי, בכל ההקשרים של כל המגזרים, ולא משנה על מה, ולא משנה נגד מי.
צריך לזכור גם את האלימות שמופנית תמיד מימין לשמאל. בכל שבת מוקים מפגינים על ידי אנשי ימינה, לא מדבר כרגע על חרדים שמוקים על ידי המשטרה, בכל מוצאי שבת בהפגנות מוקים, בכל הארץ יש לנו 1,200 מוקדים.
והאמירות המזעזעות של מפגינים בבלפור כלפי ראש הממשלה, כלפי הימין, זה לא אלימות, רגע, זה לא אלימות מילולית?
אני לא יודע לאיזה אמירות אתה מתייחס, אבל יש גם...
נתניהו היטלר? השוואה של נתניהו להיטלר זה לא אלימות מילולית?
נתניהו לא היטלר, ואין מה להשוות את נתניהו להיטלר, ואתה יכול לקרוא לזה אלימות מילולית, זה בסדר, אבל אז אתה חייב להיות ישר עם עצמך ולהגיד שהאלימות המילולית של יאיר נתניהו ושל נתניהו עצמו היא פי 100, כן? כי הם מסיתים נגד המוני אדם, לא נגד בן אדם אחד, כן? אז כן, יכול להיות שיש איזה
מפגין
משפט אחרון חיים
יש מפגין שאומר משהו לא בסדר, יש ראש ממשלה שאומר ועושה דברים פי 100 יותר גרועים, כן?
אבל אמרת שאתה מעדיף אותו על ליברמן, אבל אוקיי.
נתניהו הוא האדם הכי מסכן במדינת ישראל, אולי בעולם כולו. אני לא ראיתי בן אדם שבמשך 25 שנה לוקחים את אבא שלו, משפילים אותו, חובטים פה, פוגעים בו, מעליבים אותו, משפילים אותו, אותו ואת אמא שלו. תאמין לי שהוא עדין למה שאתה היית עושה, מיוזים ככה, לא רואים שלו, רגע. ואני רוצה להגיד משהו לגבי האלימות של הימין והצמאל. הימין הוא מושתק, הידיים שלו קשורות לאחור, הוא פותח ידיעות, פותח מעריב, הוא פותח ערוץ 1, ערוץ 2, ערוץ 13, הוא רואה דברים נגדו, הוא לא יכול לדבר, מביאים גם דוברים,
נותנים לו חניר. תגיד, אתה ראית טלוויזיה? אתה צפי?
לא, הוא לא צפי.
כל ערוץ הטלוויזיה הם בשליטה מוחלטת של הימין, השמאל לא קיים שם.
ימים מדהימים.
80% מהרעיונות הם של אנשי ימין, אתה כנראה לא צופית בטלוויזיה 20 או 30 שנה.
הוא הפסיק לפני 48 שנים, הוא הפסיק.
של הימין.
זה הכותרת, תוריד את הכותרת הקודמת, בצלאל. הטלוויזיה, זה אפילו לא בדיחה.
אני בטוח שאני לא יודע אם אתה צופית בטלוויזיה או לא, אבל הטלוויזיה היא בשליטה מוחלטת. מוחלטת של הימין.
המצב של התקשורת הישראלית טוב, מוסי רז, כי אתה טוען את זה והימין טוען ההפך, סימן שהאמת היא שם באמצע, והכל בסדר.
אתם מראים ש-80%
מהרעיונות
בתקשורת האלקטרונית הם של
אנשי הכל. מה לעשות שאני?
טוב, חברים, חייבים לסיים, הזמן נגדנו.
מי זה אנשי השמאל שם? מי?
טוב, נעשה יום אחד דיון על התקשורת, נשאיר את זה רגע בצד. חברים, מוסי רז, מזכ"ל מרצ לשעבר, חבר כנסת ממרצ לשעבר, וחיים ולדר, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
רצינו להספיק עוד כמה נושאים, אבל לא הספקנו. סיימנו, תודה לאסתי פלד ואבי גדלוביץ', תודה למוישי כאן. מיד אחרינו, הרב יצחק פנגר עם השראה יומית, שיהיה לכולנו בוקר טוב, נשתמע כאן מחר בבוקר בדקה לשמונה. יום טוב.